עכשיו אנחנו עם שר הכלכלה ניר ברקת, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי.
גל הטרור גואה, 28 נרצחים במהלך השנה, במשמרת שלכם, ויש הרבה ביקורת, שדווקא ממשלה ימנית עם כל האמוציות, לעשות כל מה שצריך נגד הטרור, לפחות על פניו לאזרחים נראה כאילו לא עושה דבר.
אז קודם כל תרשה לי להשתתף בצערם של משפחות אנטמן, מסעוד, מורדוף ופיירמן. אני באתי היום, הספדתי בשם הממשלה והמדינה את אופר פיירמן, והיה קשה, אירוע קשה מאוד. ואני מקווה שאתה מסכים איתי, כולנו כאן עם המשפחות, משתתפים בצערן ומאחלים החלמה לפצועים. נתחיל בזה, כי זה יום קשה.
זה ברור, בוודאי.
תראה, הטרור הערבי לא התחיל היום, הוא התחיל לפני 100 שנה. מדובר על אנשים ששונאים את עם ישראל, רוצים לזרוק אותנו לים, והלוחמה בהם והמלחמה בהם תימשך עוד לצערנו הרב, עוד הרבה זמן. עכשיו, לגופו של עניין, המדיניות שאנחנו צריכים לפעול בה, יוזמה, אני רוצה להזכיר לך מה היה במבצע האחרון בעזה, בחוכמה, בהזדמנות הנכונה, כוחות הביטחון וצהל יקו מכה קשה מאוד את הג'יהאד האסלאמי, בזמן ובמקום שאנחנו ראינו לנכון. פעילות צהל בג'נין מתבצעת כל יום לעבר כל החשודים, אנחנו לא מרפים ונרדוף את כל שונאי ישראל, את כל הטרוריסטים. הדבר הנוסף שאני רוצה לומר, אנחנו צריכים להרחיב את הפגיעה הקשה במי שמנסה לפגוע בעם ישראל, גם להיבט האזרחי, יש לי הרבה מאוד ניסיון מירושלים בנושא הזה. אני רוצה להזכיר, לא רק לפעול בפן הפלילי ובפן הצבאי, אלא גם בפן האזרחי, יש הרבה מאוד מה לעשות ולשדרג את האנישה, ולוודא שמי שסייע למחבלים לא יצא נקי מהאירוע הזה. ויש זווית אחרת, גם עליה דיברתי היום בהספד. אנחנו צריכים לבנות ולהיבנות בכל חלקי מדינת ישראל. להעמיק את השורשים, להרחיב את הבנייה, ושידע המחבל שפגע והרג שני תושבי אלי, שיהיו עוד 1,000 יחידות.
שהתשובה היא עוד בנייה, אנחנו רואים היום אישור של 1,000 יחידות דיור באלי, בהחלטה של ראש הממשלה בין היתר, אז זה חלק מהתשובות, ויש גם קידום הצעות חוק למיניהם, כמו חוק עונש מוות למחבלים. אתה תומך בדבר כזה?
כן, אני תמכתי בעונש מוות למחבלים. הרעיון הוא מאוד ברור. אנחנו צריכים להחריף ולהחמיר את האנישה, עד שהיא תהיה הכי אפקטיבית בעולם. בלי רחמים, בלי באמת לחשוב להיות נחמד עם הרעים. אנחנו צריכים להיות רע עם הרעים, וטוב עם הטובים. ככה זה הכלל שעובד במזרח התיכון, על הכלל הזה הולכים להקפיד, ככה תמיד הקפדתי, וככה בעזרת השם נעשה גם קדימה.
טוב, אני רוצה לשאול אותך, שר הכלכלה, על יוקר המחיה. מחר מתכנס קבינט יוקר המחיה, קבוצה של שרים, שרלוונטים כמובן לתחום הזה, בניסיון למצוא פתרונות, רעיונות, איך בסוף מוזילים את סל הקניות החודשי של אזרח בישראל, או את סל ההוצאות החודשי שלו, מול הריבית, מול כל מה שאנחנו רואים במשק. מה התוכניות שנמצאות על השולחן לקראת הדיון הזה בקבינט?
יפה. קודם כל אני רוצה להזכיר לך, אבי, שאנחנו העברנו השבוע לפני יומיים חוק שמטרתו אחת. מי שינסה למנוע יבוא מקביל, מיבואנים מקבילים, להביא מוצרים זולים מאירופה או מהעולם הרחב, לנסה למנוע מיבואנים לעשות את זה, זה קנס של עד 100 מיליוני שקלים. נגמרה החגיגה של המונופולים והקרטלים, שנסו לעשות טריקים ולמנוע מאיתנו לקנות מוצרים זולים. אגב, אני רוצה להזכיר לך שזה עבר ללא מתנגדים. העברנו חקיקה שהיא מקובלת על כל 120 חברי הכנסת, אף אחד מהם לא התנגד. הדבר הבא שאנחנו מציעים מחר, אני אשים על השולחן חוק שלי שנקרא חוק יבוא חופשי. מה הוא בעצם אומר? היום הרגולציה הישראלית מונעת מהמון מוצרים להיכנס בכלל לישראל. עשרות אלפי מוצרים לא עוברים את התקן הישראלי, ולכן אנחנו לא נהנים מהם. הרעיון המרכזי זה מה שטוב באירופה יהיה טוב בישראל, ואנחנו מאפשרים למוצרים שעובדים על פי התקן האירופי להיכנס ישירות לישראל בזול ובצורה דרמטית. והניסיון שלנו עם קרפור על ה-500 מוצרים שהם הכניסו, ראינו שהייתה ירידה של כ-40% במחירים יחסית למה שמקובל בישראל ברשתות אחרות. עכשיו מה שאנחנו עושים, מרחיבים את הכלל הזה ומאפשרים לכל מי שירצה להביא יבוא על פי תקן אירופי, לשווק אותו בהצלחה בישראל. הדבר הנוסף שאנחנו עושים, אם עד היום היבואנים היו, היינו בודקים אותם, הרגולציה בודקת אותם בנמל, כל מי שמביא, כל מחולה נבדקת. בהתאם לחוק הזה, אנחנו לא בודקים בנמל, אנחנו בודקים על המדף. לקבל התחייבות של היבואנים והיצרנים שהם עובדים בתקן האירופי.
זה בעצם לקצר את הבירוקרטיה.
בדיוק. גם לקצר את הבירוקרטיה, גם להוריד את החסמים, וגם להילחם במונופולים אם הם ינסו להילחם בתחרות. כל הכלים הללו ייכנסו למה שנקרא חוק יבוא חופשי, ובעזרת השם נתקן אותו בחודשים הקרובים.
כשאתה מדבר, אדוני, על כנס של 100 מיליון שקלים למונופול, שיעשה צעדים כדי למנוע מיבואן מקביל להביא מוצרים דומים, זולים יותר, מה אתה מגדיר כמונופול? מישהו שהוא בלעדי בתחום הזה? זה הגדרה של מונופול?
כן,
או
הגדרה,
מישהו שהוא
מונופול,
גדול
כן.
מדי?
יש הגדרה, לרוב מדובר על גופים שיש להם
בלעדים.
פלח שוק משמעותי, 50% ומעלה, לעתים הם אפילו פחות מ-50, אבל משתמשים בכוחם, יש לזה הגדרות בחוק. ברשות התחרות אנחנו יודעים להגדיר אותם. עכשיו, מה הבעיה שלנו עם המונופולים? המונופולים, בעצם הרחיבו את המונופולים שלהם, באמצעות שליטה לא רק בתת תחום אחד, בשניים, שלושה תתי תחומים, ואז יש להם כוח מאוד גדול אל מול הקימונאים. הם לא נותנים לתחרות חדשה להיכנס, כיוון שמי שלא איתם בהסדר, לא מקבל שטחי מדף, ומי שכן איתם בהסדר, מקבל יותר מדף וגם מעלה את המחירים. ולכן, ברגע שמונופול, כמעט בהגדרה, איפה שאין תחרות ויש מונופולים, כמעט בהגדרה מקובל בעולם, שהתחרות היא חלשה ולא טובה, וצריך לפתוח את התחרות,
אוקיי, אז בעצם אם אני, מכל השיחה שלנו עד כה אני לומד דבר כזה, יוקר המחיה נובע בגלל העלאת מחירים של מונופולים, ולכן האזרח הישראלי שבוי בידי אותם מונופולים, ולכן המוצרים שהוא צורך יקרים, אם המונופולים האלה לא יהיו מונופולים, ויהיו להם מתחרים בשוק, שיביאו את אותם מוצרים בזול יותר, הרי שהמוצרים יהיו זולים יותר. המשמעות היא שמי שמתאשר על גבו של האזרח הישראלי, זה בעלי המונופולים. זה יפתור את יוקר המחיה, שר ברקת.
ואני במלחמת חורמה מול המונופולים והקרטלים, לא לאפשר, נגמרה החגיגה. אנחנו נפתח, נוריד את הרגולציות על מנת שיותר מוצרים יוכלו להיכנס. היום יש חסם בנושא הזה. נוודא שאף אחד לא מונע יבוא מקביל, ונפרק את המונופולים. שלושת הפעולות הללו ביחד, כל אחד בנפרד וכולם ביחד, יורידו לנו את המחירים של מוצרי המזון ומוצרי הצריכה.
ואם המחירים האלה ירדו, הרי שהאינפלציה תתייצב, והריבית שנגיד בנק ישראל מעלה לנו כל פעם, גם היא תרד. זה בעצם השלכת רצף הדברים. אז הכל תלוי עכשיו...
ללא ספק זה מקרין.
כן. מצד שני, יש כל כך הרבה דברים בסל היוקר המחיה של האזרח, שזה גם דיור וגם לימודים וגם דלק, וגם הרבה דברים שהם לא בהגדרת מונופול. והאם הקבינט שאתה מתכנס מחר הולך לגעת גם בדברים האלה?
תראה, קודם כל, בתחום משרדי, בוודאי שמוצרי צריכה ומוצרי מזון...
כן, זה התחום ששייך למשרד הכלכלה.
נכון, ובשותפות עם משרד הבריאות ומשרד החקלאות, אנחנו פועלים ביחד, אני רוצה פה גם להודות לראש הממשלה ולשר האוצר על הגיבוי, על השותפות, על העלאת הרעיונות, אני חושב שהקבינט מחר... הוא מאוד מאוד משמעותי, לוודא שכולנו על אותו דף, ואני באמת רוצה לברך את ראש הממשלה על המהלך הזה, זה עוזר. בשורה התחתונה, יש עוד כמה תחומים, למשל דיור. בתחום הדיור, זה פרק נפרד, הצורת טיפול בו היא אחרת. אני טוען שיש מונופול אחד גדול במדינת ישראל, קוראים לו מינהל מקרקעי ישראל, גם אותו צריך לחשוב, לפרק אותו, לפתוח את השיווקים בישראל, ולהגדיל בצורה דרמטית את היצע, הקרקעות שיוצאות לפיתוח ולדיור.
את האמירה הזו שלך, השר ברקת, בהחלט המשמיע שוב ושוב נגד רמי, וזה בהחלט הגיוני ונכון. אני רוצה לדבר איתך על הרפורמה המשפטית. קודם כל, האם להבנתך היא באמת חוזרת? כי אנחנו רואים איזה משהו מאוד מקוות שקשור לעילת הסבירות. האם זה חוזר? ושתיים, המחאות עדיין בעיצומן. כלומר, אם הם אלו שהביאו לקניית הממשלה בעניין הזה, מה ימנע את המשך קניעתכם מול אותה מחאות? הרי אתה זוכר מה עברת בניו יורק, למשל.
כן, אני זוכר את זה, אבל בעניין הזה, תראה, יש רוב גדול בעם ישראל שמבין שמערכת המשפט צריכה תיקונים. היא לא מושלמת. אני לא מכיר מערכת מושלמת שלאורך זמן לא מתקנים בתיקונים, והמערכת דורשת תיקונים. אנחנו חייבים, והחליט ראש הממשלה, אנחנו זורמים איתו, שאנחנו כן הולכים לחקיקה, בוודאי בתחומים שיש להם הסכמה רחבה בעם ישראל. תראה, בבית הנשיא שלחנו את הנציגים של הליכוד לבית הנשיא, ואני מאחרי הקלעים מאוד מעורב שם, בקשר באמת עם כולם, כולל עם הנשיא ואנשיו, וגם עם אנשים שחושבים אחרת מאיתנו. ואני אומר לך, לא שיש משהו חתום, יש אמנות בעל פה, אנשים מבינים איפה נדרשים שינויים. והחליט ראש הממשלה שלשם אנחנו הולכים. עם או בלי הסכמה, יש כל מיני פוליטיקאים שמכל מיני שיקולים זרים לא הולכים איתנו עכשיו להסכמה, אבל אנחנו יודעים בדיוק איפה נדרשים תיקונים, ואנחנו הולכים לכאלה שעם ישראל, רוב עם ישראל מבין ומצפה שנעשה פעולות לכיוון הזה. אני חושב שזו החלטה נכונה, ואני מגבה את ראש הממשלה במהלך.
אז הרפורמה בעצם, כמו שאני מבין מדבריך, חוזרת במתכונת איטית, כלומר לאט לאט.
אני לא קורא לזה רפורמה, זה תיקונים. זה תיקון אחד בכל מבחן הסבירות המשפטית של שופטי בית המשפט, השני זה באמת בתפקיד היועמ"שים, אפילו אהרון ברק, הנשיא לשעבר של בית משפט הגבוה לצדק.
כן, אבל התיקונים האלה, השר ברקת, זאת הרפורמה המשפטית. הרפורמה נולדה כדי לעשות תיקונים, השאלה היא, אז בוא נקרא לה תיקונים המשפטיים, אם הם חוזרים, והם חוזרים מאוד מאוד קטן, כשהדברים העיקריים כבר לא נמצאים בה, המשמעות הישירה היא שהממשלה, ה-64 מנדטים, שלפני רגע אתה אומר, ציבור גדול בחברה הישראלית רוצה את השינויים האלה, נכנע מול המיעוט שעושה הרבה מאוד רעש.
אני חושב שיש עוד ערך אחד, וכחסיד של הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, יש עוד ערך משמעותי שאנחנו צריכים לזכור אותו מול עינינו, וזה אחדות עם ישראל. הרב מרדכי אליהו זצ"ל, למדתי ממנו את החשיבות של העניין. ואתה יודע, גם כשהייתי ראש העיר בירושלים, תמיד פעלתי על מכנה משותף רחב. החזקנו קואליציה של 30-31 חברי מועצה. ויש לזה ערך, צריך להסתכל על הערך הזה כשאנחנו עושים תיקונים כאלה ואחרים. הנה, החוק שהעברתי על שבוע, אפס מתנגדים. ויש לנו מכנה משותף כל כך רחב בעם ישראל. בוא נתמקד שמה, בדברים הגדולים. וראש הממשלה החליט להתמקד בדברים שיש עליהם רוב גדול בעם ישראל. אני חושב שזו החלטה נכונה, צריך לגבות אותו, נעשה את הדברים בצורה מושכלת, ויש עוד הרבה עבודה לפנינו. חכו בסבלנות, חברים, יש לנו 4 שנים, ובעזרת השם קדנציות נוספות רבות.
שר הכלכלה ניר ברקת, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, כל טוב, ערב טוב.
ערב טוב, להתראות.